ואנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב בנושאים במחשבת ישראל. הנושא היום יהיה ההמשך של הנושא של שבוע שעבר. אגב, מה? אם במהלך, כלומר, אם תלמידים מעוניינים שנושאים מיוחדים יידונו במסגרת השיעור של יום שלישי, אז נא לידע, אנחנו נבחן מתי לשבץ את הנושאים המבוקשים, במידה והם יהיה בהם עניין לציבור. בכל מקרה, היום אנחנו נעסוק במשהו המשך של השיעור הקודם. בשיעור הקודם עסקנו ביחסים בין אמונה ומדע. ועסקנו באופן כללי בקביעת מערכת היחסים בין התורה לבין המדע. והייתי רוצה היום להתייחס לסוגיה ספציפית. שאף על פי שלכאורה התשובה אליה, אני מצטער שפשוט לא יצא לנו. הסוגיה הספציפית, תורת האבולוציה. אף על פי שעל פי העקרונות שדנו בהם בשיעור הקודם, קצת הזכרנו במפורש את תורת האבולוציה, לכאורה אין מה לדון, בכל זאת יש כמה פרטים חשובים שהייתי רוצה לטפל בהם. לפי מה שאמרנו בלימוד הקודם, אין שום צורך להתמודד עם תורת האבולוציה. כלומר, אין צורך לא להתאים את התורה אל האבולוציה, וגם לא להנגיד את התורה אל תורת האבולוציה. מסיבה פשוטה, תורת האבולוציה, התיאוריה האבולוציונית, זו של צ'רלס דרווין בעיקר, עניינה לתאר את התפקוד של הופעת החיים על פני האדמה, ואילו התורה איננה עוסקת בשאלה הזאת בכלל. את השאלה הזאת, כיצד החיים הופיעו על פני האדמה, את התורה זה לא מעניין. מה שהתורה מדברת עליו, זה על מהות הופעת החיים. איך החיים, במובן הערכי, מופיעים על פני האדמה, זה מה שמעניין את התורה. לכן, האם אנחנו קוף משוכלל, או שמה אנחנו חתיכת בוץ מאורגן, את השאלה הזאת, התורה לא רוצה להכריע בה, בשאלה הזאת אין התורה רוצה להכריע, משום שזה לא הנושא שלה. בסדר? כך שמאופן מוחלט, אין לנו פה בעיה. כן, אבל, מה? מה אתה רוצה?
אני חושב שהשיעור הקודם, תמיד הדברים שלנו נותק להגיד שאנחנו לא... הרי סוף סתם, אתה לא יכול... אי אפשר לנותק לגמרי, אתה חייב להגיד שלשאלה אם אדם היה בוץ או קוף, יש משמעות מוסרית, תפקיד של האדם.
אתה אומר שיש משמעות מוסרית לשאלה אם האדם התחיל מקוף או מבוץ. אני אגיד לך משהו שפעם שמעתי מי שאמר, מה שחשוב זה לא מהיכן באנו, אלא אם יצאנו מזה. כן? העיקר שיצאנו מזה. העובדה שיש לי נשמה היא עובדה מכרעת. מה זה משנה אם הנשמה הזאת מופיעה על ידי בוץ, על ידי קוף, באופן הדרגתי או באופן פתאומי? אין לזה שום השלכה מוסרית.
אם התורה הייתה עסקה בזה,
מי הוא האדם? מאין באת?
מאין באתי? אז זה כתוב בתורה. כתוב בתורה מאין באתי. כתוב שאני עפר מן האדמה. השאלה, איך אני עפר מן האדמה?
אתה יכול לעשות פרדוקס בנפש, תגיד.
רגע, יש לי שאלה. אנחנו, אתה ואני, לא נולדנו מן האפר, נולדנו מן ההורים, נכון? והאופן שבו הורים מביאים ילדים לעולם, עד המאה ה-20, עד אמצע המאה ה-20, אף אחד לא הבין איך זה מתפקד. אף אחד לא הבין. היו כל מיני תיאוריות מטופשות, עד שמישהו גילה את ה-DNA. בסדר? האם בזה שגילו את ה-DNA, או זה שלפני כן לא ידעו על ה-DNA, יש לזה השלכה מוסרית, או לא?
עכשיו, אנחנו
דנים רק
על העניין של בוץ או קוף, זאת השאלה.
למשל, בסדר, אז מה
שאני אומר, זה... במילא, כשאתה אומר שאדם הוא נולד מבוץ או קוף, לדוגמה, אז זה בעצם גם משמעות
מחלט,
איך אדם מסתכל על עצמו.
בוא נראה, בסדר. אני רוצה קצת להעמיק בכיוון שלך, רק רגע. אם אני אומר שהאדם בא מקוף, מה ההשלכה של זה? אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך, אז אני חשבתי, אני אגיד לך. אם האדם בא מן הקוף, או ממשהו שדומה לקוף, יש לזה משהו נפלא. זה אומר שיש קשר של ידידות, של משפחה, בינינו לבין בעלי חיים. כלומר, זה מבסס את הסולידריות בינינו לבין העולם החי. לעומת זה, אם אני בא מן הבוץ, אין סולידריות כזאת. אני באתי ישירות מן האדמה, הקוף בא לו ממקום אחר, אין קשר של משפחה בינינו, ומבחינתי זר. הנה, אתה רואה? דוגמה של השלכה מוסרית. התשובה היא שזה לא נכון. בגלל שגם אם לא תמצא את הסולידריות של האדם עם הקוף מצד המקור הגנטי, אתה תמצא את הסולידריות הזאת בתחום אחר, בתחום האקולוגי. כלומר, מה שחשוב לנו זה לדעת שיש קשר בינינו לבין בעלי החיים. מהות הקשר היא פחות חשוב, פחות חשובה.
אני רוצה לשאול
שאלה
בצורה הפוכה.
הבנת אותי או לא?
כן.
יש היגיון מה שאני אומר, לא? בכל זאת, משהו.
כן, אני רק אומר שגם אני אשאל את זה הפוך. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד שבחינת התורה אדם הוא בא מהעפר, אתה לא יכול להציג לו פרדוקס בנפש. מבחינה מוסרית אתה באת מהעפר, אבל מבחינה פיזיולוגית אתה באת מהקוף.
למה לא? למה לא?
כי זה אי אפשר.
למה לא? אני אגיד לך משהו.
אני לא קובעת מהאדם פרדוקס.
לא, לא, זה לא פרדוקס, זה שני מישורים. זה כמו שלמשל, אני אמרתי את זה גם בשיעור הקודם, אני מכיר אסטרונום ששאל אותי מתי ישקיע כדי להתפלל מנחה, ואני לא צעקתי עליו שהוא חי בפרדוקס, בגלל שהוא יודע כאסטרונום שאין שקיעה, שאין דבר כזה שהשמש שוקעת. בסדר?
כן, אתה כבר אומר ששתי התשובות נכונות.
לא, כי הוא כשהוא שואל מתי ישקיע זה מבחינה מסוימת, במישור מסוים, וכשהוא שואל את עצמו על תנועת הכוכבים זה במישור אחר, זה בתחום המדעי. לכן לא חייב להיות, הוא לא חי בפרדוקס, הוא חי בשני מישורים, זה משהו אחר. אני גם הבן של אבי, וגם האח של אחי, וגם האבא של בני, וגם הבעל של אשתי. אתה רואה, אני חי בפרדוקס, אני ארבעה דברים בבת אחת. וגם אני התלמיד של הרב שלי, וגם אני האזרח של המדינה שלי. אתה שמת לב באיזה מתח קיומי אני חי? לא, זה לא מתח קיומי, זה בחינות שונות של אותה זהות. ולכן, האמירה שהאדם בא מן העפר, היא משמעותית. האמירה שאדם בא מן הקוף אף היא משמעותית. השאלה היא, מה היא באה ללמד אותי? זאת אומרת, במידה ותיאוריית האבולוציה נכונה, או אפילו אם היא לא נכונה, עצם זה שהיא התעוררה בעולם, מה זה בא ללמד אותי? זה מה שרציתי לדון בו. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שפשוט התורה קפתה כמה שלבים, שבסופו של דבר גם הקוף, החיים, לפי דרווין, החיים התפתחה במים. כאילו,
כן, אפשר גם את זה להגיד, שהתורה קפצה שלבים. זאת אומרת, זה באמת מתחיל מן העפר, אבל התורה דילגה על כל השרשרת שעוברת דרך בעלי החיים עד האדם. אבל זה שוב ניסיון של מדעיזציה של התורה. וזה, יש לי רתיעה עקרונית מן הכיוון הזה. אף על פי שזה הכיוון של פרופסור נתן אביעזר, בספרו בראשית ברא, שזה ספר מכובד, ואני אפילו מעריך את הניסיון שלו, רק אני לא חושב שזו כוונת התורה. כן? כלומר, התורה לא דיברה על נתונים מדעיים כלל. היא יכולה לדבר על נתונים מעין מדעיים, במידה וזה עוזר לה לבטא רעיון. זה כמו שאף אחד היום לא חושב שזה בעיה לומר שאין רקיע, למרות שבתורה כתוב שיש רקיע. כן?
מה הקשר או היחס בין זה שאדם נברא מן העפר? מצד שני, אני שמעתי את הרב אומר במקום אחר שבריאת האדם היא בעצם שהאדם קיבל כתונת אור.
כן, בדיוק, אז על זה אני אדבר. בדיוק, זו המטרה של השיעור שלי, להיכנס לפרטים האלה. כן, בבקשה.
מי שבאמת מאמין בתורת האבולוציה,
כן,
שנבין את התפיסה, הוא חושב שיום אחד יבוא לגן חיות ורואה בקוף של הקופים תינוק שיצא בקוף, זה העניין.
אתה שואל, מהי תורת האבולוציה? תורת האבולוציה, אולי צריך להסביר בעצם מה זה, אולי לא כולם יודעים. זאת ההנחה שהמינים השונים של בעלי החיים והאדם בכללם נוצרו מהתפתחות גנטית. זאת אומרת, גילו שבחומר הגנטי של בעלי חיים מאוד מאוד נמוכים, חטאים וכדומה, יש חומר גנטי, DNA או RNA, וזה נמצא אצל כל הבעלי חיים. גם גילו שיש דבר כזה, אומנם דרווין, אבי השיטה עוד לא ידע איך להסביר את זה, אבל לא יודעים להסביר את זה, שיש בחומר הגנטי מוטציה. מה זה מוטציה? איזשהו שינוי שחל מדי פעם. כלומר, מדי פעם יש איזשהו שינוי בחומר הגנטי. בדרך כלל השינוי גורם לנזקים, אבל לפעמים, בתנאים מסוימים, הוא מאפשר דווקא הישרדות, בגלל שינוי התנאים החיצוניים. תודה רבה. למשל, אם יש למשל שלג, פתאום יורד שלג, בעלי חיים לבנים ינצלו מן הטורפים, כי הם יהיו זהים לנוף, ואילו בעלי חיים עם פרווה שחורה יהיו טרף קל לטורפים וימותו. ואז יוצא שעל ידי הברירה הטבעית יישארו בעלי החיים דווקא שעברו את המוטציה לכיוון הלבן, ואז לאורך מיליוני שנים ושינוי תנאי אקלים וקרינה קוסמית, בסוף יצאו לנו בעלי חיים מסוג שונה, עד שזה מגיע גם לאדם. בסדר? זה הטענה של תורת האבולוציה. עכשיו, דבר אחד הייתי רוצה פה להבהיר ביחס למה שאומרת תורת האבולוציה על הופעת האדם. אחת החידות הגדולות היא, מדוע האדם אין לו פרווה? מדוע אין לאדם פרווה? הרי כל בעלי החיים יש להם פרווה, ואם אין להם פרווה סימן שהם לא צריכים. אנחנו היצור היחיד שמשלים את החסרונות של הטבע. יש לנו בגדים. הביגוד לא מסופק על ידי הטבע. האדם מייצר את בגדיו. ויש פה אם כן איזשהו נתק של האדם מן הטבע. תופעה יחידאית. ניתן לומר שאנחנו אם כן בעל חיים עם פיגור מסוים. בעל חיים שלא מסתדר עם הטבע. הוא צריך בגדים.
לא, אבל בגדים עצמם כן עשויים חומרים.
זה נכון. עכשיו, לא רק שהוא צריך לעשות בגדים, הוא גם צריך לבנות לעצמו בתים. הוא צריך לבנות לעצמו רכבים. כלומר, כל הפיתוח הטכנולוגי בא בגלל איזושהי נחיתות של האדם ביחס לטבע. עכשיו אני שואל את השאלה, איך זה קרה? אומרים בעלי שיטת האבולוציה, שיש שלב בהתפתחות של העובר של הקוף, שלב שבו אין לו פרווה, כמו האדם. אבל בשלבים המאוחרים ביותר של ההיריון, העובר מפתח פרווה, ולכן כשהקוף יוצא, יש לו פרווה. מה קרה לאדם? במהלך התהליך האבולוציוני, הטבע השקיע יותר ויותר אנרגיה בהגדלת המוח של האדם לעומת זה של הקוף. כל כך הרבה השקעה נעשתה, שאין זמן לעובר לפתח פרווה. כי בינתיים הוא עסוק בפיתוח המוח. כך שכשהוא יוצא, הוא יוצא לפני השלב הפרוותי של הקוף, ולכן אין לאדם פרווה. מסקנה, האדם הוא סוג של קוף מפגר. כלומר, מבחינת הקופיות, האדם איננו מושלם, אף על פי שמבחינת המוח, הוא בומבה של מוח. כלומר, משהו אדיר מבחינת המוח, מבחינת כל התכונות שבהם אנחנו שווים לקוף, יש לנו נחיתות אדירה. עכשיו, יוצא לפי זה, שכל הקדמה הטכנולוגית של האדם, עשיית הבגדים, בניית הבתים, כל זה בא מפני איזשהו פיגור. עכשיו, זה מעניין. הפיגור בא בגלל שיש משהו אחר שמתפתח, המוח של האדם. עכשיו, הדבר הזה אני רוצה לראות משהו מעין זה בתיאור של בריאת האדם בספר התורה. וכאן אני אקרא איתכם, עמכם, חלק מן הפסוקים, רק אתם צריכים להיזהר, לא לחשוב שאני נותן פירוש מדעי לפסוקים, אלא אני נותן פירוש ערכי לפסוקים שמקביל למה שהתיאוריות המדעיות אומרות. עד כאן ברור. נא לעיין בבראשית פרק א', פסוק כף ד'. יש לך אפילו, איזה יופי. בבראשית פרק, אבל אני אגיד לכם את הפסוק, אחר כך תוכלו לבדוק, מי שאין לו תנך, יוכל לבדוק אם אני מזייף או לא. בפרק א' של ספר בראשית, פסוק כף ד'. ויומר אלוהים. מה אין לך? מה, מישהו קרא את הדף? איזה דרוויניסט היה פה. כן. זה מה שנקרא, מה הדרווין שלך. עכשיו. ויומר אלוהים. תוצא הארץ. מה זה הארץ? הטבע. האדמה. זה לא כתוב האדמה, כתוב הארץ. הארץ זה הטבע בכללו, תוצא הארץ. ואז יש לנו רשימה של ארבעה דברים. תוצא הארץ, נפש חיה למינה. שתיים, בהמה. שלוש, ורמס. ארבע, וחייתו ארץ למינה. וייכן. אם כן, מה תוכנן שיצא מן האדמה? או מן הטבע יותר נכון? ארבעה דברים. נפש חיה, בהמה, רמס, חייתו ארץ. מה קרה באמת? פסוק כ"ה. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת רמס האדמה למינהו. והיר אלוהים, כי טוב. כמה דברים יצאו בפועל? שלושה. מה ההפרש בין ארבע לשלוש? אחד. אני יודע, היום זה בגרות במתמטיקה, תדעו לכם זה משמעותי, כן? בין ארבע לשלוש, ההפרש הוא אחד. כלומר, יש משהו בתוך הרשימה המקורית שלא הצליח לצאת אל הפועל. לצאת אל הפועל. מהו? נפש חיה. הנפש החיה, שהייתה מתוכננת, לא הצליחה לצאת מן הארץ. אז אתה רוצה לומר שזו כותרת. אם נאמר שזו כותרת, נשאלת השאלה, מדוע בביצוע לא מוזכרת הכותרת? לא צריך, אז אל תגיד... רגע. אם בתוכנית יש גם כותרת וגם פירוט, מדוע בביצוע יש רק פירוט בלי כותרת? אם כבר נאמר בתוכנית, אז אם ככה, אין שום צורך לומר את הרשימה. אפשר להגיד, ויעש אלוהים את כל אלה. אבל לא כתוב שהוא עשה. דבר נוסף, אם בהתחלה יש כותרת, לא היה צריך בתי הפירוט. מספיק להגיד, תוצא הארץ, נפש חיה.
כתוב למינה, משמע שזה ממש כותרת. למינה הכותרת, ואז דוגמה.
כן? כן? אבל יש לי בעיה. כי גם כתוב וחייתו ארץ למינה, בפסוק כף דלת. למינה.
למה כתוב בהמות וחייתו ארץ בנפרד?
מדוע בהמה איננה חיה? יש לזה הרבה הסברים, אבל מה זה משנה כעת? בהמה זה מה שנמצא בעולמו של האדם, מה שניתן לביות, וחיה זה מה שלא מבוית, באופן כללי, כן? אבל, מה? אז, אבל זה לא תמיד מדויק, ההבחנה הזאת, אבל במקרה הזה כן.
זה רב שאלה.
מה?
ככה, למה כתוב אחרי זה בערב כיתוב?
מה זה ויר אלוהים כי טוב? ויר אלוהים שלמרות שזה לא היה מושלם, בכל זאת זה היה טוב.
אמרנו, זה לא חלה, זה כתוב
ויר אלוהים כי טוב, זה טוב. כן, אומרים, אתה מרוצה? כן, זה טוב. זה לא בדיוק מה שרציתי, אבל זה טוב.
זה לא טוב.
לא, זה טוב, רק לא מושלם.
אמרנו שדבר שהוא לא
שלם הוא לא טוב. כן, אז אבל הבהמה, החיה והרמס היו טובים, היו מושלמים. כן.
למה לא אמרנו ש...
עכשיו אני שואל, למה לא נאמר? זה עוד שאלה, אבל אני רוצה להתקדם. עכשיו, נשאלת השאלה, מהי אותה נפש חיה שלא הצליחה לצאת אל הפועל? בלי ניחושים, נסתכל בפרק ב', פסוק ז'. מה כתוב בפרק ב', פסוק ז'? עכשיו יש לך שם, נכון?
כן.
כתוב מפורש, וייצר. השם אלוהים, את האדם עפר מן הבהמה ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, מהי הנפש חיה שהטבע לא הצליח לחולל? האדם. יפה מאוד. אבל אז, ואז לפי זה אני גם מבין את ההמשך של בפרק א', פסוק כף וו. מה אומר הקדוש ברוך הוא בעקבות הכישלון? ויאמר אלוהים, נעשה אדם. מה זה נעשה, לשון רבים?
יחד איתי.
יחד איתי, אבל מי יחד איתי?
השם יתברך.
לא, אבל השם אומר שנעשה. למלאכים?
כן. הוא מצטנע
עליו. איפה המלאכים פה?
צריך לאדמה אולי.
לאדמה.
פשוט לאדמה. הרי אם האדמה לא הצליחה לבדה, אם הארץ, סליחה, לא הצליחה לייצר את הנפש חיה, לבדה, אומר הקדוש ברוך הוא, אז נעשה שותף. נעשה. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא והארץ הנזכרת בפסוק הקודם, נעשה ביחד את האדם. וזה אגב מה שמבואר בפרק ב', פסוק ז'. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. כלומר, יש יסוד שכן בא מן הטבע. ויפר באפיו נשמת חיים, יש יסוד שלא בא מן האדמה.
למה לא כתוב מן הארץ? הרי אמרת שהארץ דבר יותר
כללי. כן, נכון. אם הארץ הכללית הייתה מסוגלת להוציא את האדם, אז היה כתוב שהכל בא מן הארץ. ברגע שהיא לא מסוגלת, היא נותנת חלק, שזה עפר מן האדמה. וההשלמה באה מנשמת חיים. כן?
למה שלא אומר שהוא פונה, אלוהים פונה להשם? בפרק א', כאילו, אלוהים מדבר...
כן, כן, שמת לב שזה פסוק כ"ו. שם הוויה. ויאמר אלוהים, איפה הוא אומר את זה? בפסוק כ"ו. אתה מתעלם? טוב. עכשיו, אם כך, יוצא שיש יסוד על טבעי באדם. עכשיו, שוב, אפשר לשאול שאלה. מדוע כשהקדוש ברוך הוא רצה שהארץ תוציא את האדם, הקדוש ברוך הוא לא השתמש במילה יותר סטנדרטית? ויאמר אלוהים, תוצא הארץ, אדם, בהמה, ברמז. למה צריך להגיד נפש חיה? מה זה ביטויים שיריים, פיוט פה? אלא שבאמת לא כל האדם אי אפשר להוציא מן הטבע. יש חלק שהטבע כן מסוגל לייצר. החלק של האדם שאיננו יכול לבוא מן הטבע, הוא החלק הנקרא באדם נפש חיה. אני אומר, לא כל האדם, האדם זה האדם כולו. החלק שהטבע איננו יכול לייצר, הוא החלק הנקרא נפש חיה. אבל לא האדם כולו. זאת אומרת שיש משהו שהטבע יכול לייצר, שהוא מה שתורת האבולוציה מתארת, האדם הטבעי. אבל יש עוד מרכיב שבא מן העליונים, שאותו הטבע לא יכול לייצר, והוא הנפש החיה. נשאלת השאלה, מהו, מדוע הטבע איננו יכול לייצר את הנפש חיה? מה מעל, מה כל כך מעל העולם בנפש חיה? אני אגיד לכם בדיוק מה. אני אגיד לכם בדיוק. הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא דבר, היא אוף מוזר בטבע. הטבע פועל באופן דטרמיניסטי, לפחות ברמת המקרו. כן? ברמת המקרו, הטבע פועל בצורה חוקית של הכרח, ולא באופן של חירות. לכן יש הכרח שהנפש החיה תבוא מן העליונים ולא מן הטבע. וזה היסוד של ההכרה המוסרית. אין הכרה מוסרית כל זמן שאין חירות. לכן יש הכרח שתהיה נפש חיה מן העליונים. שאלה שנייה שהיא מתעוררת כאן היא, מה אתה רוצה? איך האפיקורסים מסתדרים עם זה שיש לאדם בחירה חופשית? זאת השאלה. תשובה, הם לא מסתדרים עם זה. זאת אומרת, הנטייה הקבועה של האפיקורסים היא לומר שהאדם חושב שיש לו בחירה חופשית. אבל באמת אין לו. הם מדברים על חופש, אבל לא על בחירה חופשית. כלומר, מאחר ואין לי בחירה חופשית, זה לא יהיה פייר להגביל אותי, כיוון שאני מוכרח להתנהג לפי איך שאני מתנהג. בסדר? כלומר, יש נטייה אצל האפיקורסים לראות את האדם כמכונה. כי הרעיון שהאדם הוא באמת בן חורין, זה אותו, עושה אותו חריג בעולם שכל כולו חוקיות. אפשר גם את זה להגיד, כן? איך הם מסתדרים עם זה? תראה, יש ניסיונות בדור האחרון לבטל לחלוטין את הייחודיות של האדם, אפילו של הדיבור. קוראים לזה השיטה הסטרוקטורליסטית. הסטרוקטורליזם מנסה לומר שהדיבור של האדם הוא גם כן סוג של אשליה, הוא סך הכל סטרוקטורה, איזושהי מבניות בתוך הטבע. יוצא שלא אני מדבר, אלא יש משהו שמדבר. אתה מבין את הפרדוקס? זאת אומרת, זה ניסיון להקם את המציאות. יש משהו שמדבר, אבל אין פה אני. האני הוא סוג של אשליה שנוצרת מהמכלול של ה... מאיזשהו מכלול, מאיזשהו מבנה. מה?
יש גם לאחרים ועוד מבנה אדם.
גם זה אפשר להגיד. טוב, מה?
אדם בעל. חי בעולם
של הולך
חוקיות ודבריסטיות.
נו.
אז הוא גם
משועבד לחוקיות הזאת. יפה, יפה. אתה אומר שיש לאדם שיעבוד מסוים לדטרמיניזם. So what? אז הוא אומר שיש באדם, שיש באדם שני מוקדים. מוקד אחד שהוא אפר מן האדמה, ויש מוקד אחד שהוא נשמת חיים, ושני המוקדים האלה נמצאים במלחמה מתמדת.
אז שהסברה
שלהם
היא שכל בחירה של האדם
שומרת,
אז אם כל
בחירה
של
שומר
שומרת, אז
אין לו חיים. נכון, ככה הם טוענים. נכון.
אז איך אפשר ללכת?
מה?
מה הוא נגד זה?
אבל אין שום ראייה למה שהם אומרים.
שנטומניזם בעולם?
כן, שום ראייה. יותר מזה, אני אגיד יותר מזה. ההתפתחות המדעית של עשרות שנים האחרונות גילתה שהדטרמיניזם איננו מוחלט גם בטבע. שמעת על תורת הכאוס? כן. תורת הכאוס היא אומרת דברים נפלאים. לא, זה לא רק בשכל. תורת הכאוס היא מגלה שיש גבול לאמירה שהכל צפוי מראש. וזה ברמת המיקרו, אנחנו רואים שיש איזושהי חירות ברמת חלקיקי היסוד. זה אחת המשמעויות הפילוסופיות העמוקות של תורת, של, של משפט האי-וודאות של אייזנברג.
זה כאילו כאן בחומר, שאם שם יש
אי-וודאות? לא, זה אומר שיש, שהמציאות היא לא אחידה. העולם, עולם הטבע הוא לא אחיד בדטרמיניזם שלו. יש איזושהי חריגה. חריגה, אז אם ככה יכולה להיות חריגה במקום אחר.
אז איזה מקובל? למה נשארים
עם הסברה
הישנה?
למה אנשים נשארים קבועים עם הסברה הישנה? כי אנשים שמרנים. כן. אני, אבל תנו לי קצת להתקדם. רגע. אגב, היה... טוב, לא משנה, לא, אני באמת רוצה להתקדם. אז אם כן, היינו במאבק בין הנפש חיה לבין האפר. עכשיו, איך כתוב? ויאמר אלוהים, כן, נעשה אדם. אתם מלבלתם אותי עם כל הסיפור שלכם. רגע, לא. זאת אומרת שיש באדם משהו שקוראים לו נפש חיה. עכשיו אני זוכר את השאלה. הסברנו מדוע הנפש החיה לא יכולה לנבוע מן הטבע. אבל אמרנו שיש יסוד אחר, שהוא בא מאפר מן האדמה, שבא לקלוט את הנפש חיה הזאת. ואת זה האדמה כן הצליחה לייצר. איך קוראים לזה בתורה? הנחש. איך קוראים לחלק של האדם השכלי שהוא כן תוצר של השכלול הטבעי? התשובה, קוראים לזה בתורה נחש. בפרק ג' של ספר בראשית, פסוק א', כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה פירוש המילה ערום בתורה? מה? זה לא ערום. ערום זה בלי בגדים. מה זה ערום?
ערמומי.
ערמומי זה ערמומי. מה זה ערום?
חכם.
חכם, כן. כך מתרגם אונקלוס וחיביה, אבא חכים. מקל חיבת ברע, דיעבד השם אלוהים. זאת אומרת שהנחש מתאר, זה כינוי לחיה החכמה ביותר בעולם. מהי החיה החכמה ביותר בעולם? האדם. זאת אומרת שהתורה מכנה את האדם בשם נחש. השכל הטבעי הוא הנחש. יש את השאלה, למה קוראים לו נחש? מלשון? לנחש. הרי זה בדיוק מה שהשכל עושה. השכל מנחש, מגלה את הנעלם. השכל הוא גם ארצי. לכן הוא על האדמה. הוא גם מפותל, השכל. והוא גם הורג. כל זה אנחנו מוצאים גם בבעל חיים המשונה, הזוחל הזה שאנחנו קוראים לו נחש. זאת אומרת שיש בתוך האדם מאבק בין הנחש לבין הנפש. ידע? נחש בגימטריה?
משיח.
בגימטריה משיח, זה נכון, מה עוד? בגימטריה חושן. בגימטריה שחן. בגימטריה שנח. או חנש. כן. אני רק שואל, מספר. אני אדם... מה? 358. יפה מאוד. נפש. בבקשה, בגימטריה? נפש בגימטריה? 430, נכון? זה נפש. שאלה במתמטיקה. זה היה היום. אמרנו שהיום זה הרי הבגרות למתמטיקה. מועד ב'. כלומר, מועד א' עם מבחנים של... לא, זה מועד א' עם שאלות של מועד ב'. מה ההפרש בין 430 ל-358? יש לכם שלוש שניות, מה? 72. שזה הגימטריה של חסד. כלומר, אם אתה לוקח, והחסד זה הראשית של המוסר, אם אתה לוקח את הנתון הטבעי, את הנחש, ואתה מוסיף לו את החסד, דיינו, המוסר, אתה מקבל את הנפש. הפרש כזה. כן, זה מה. רציתי להגיד משהו, כן. מה החיבור בין הנחש לאדם?
מה הקשר?
אני מסביר לך.
מה הקשר של ה...
מה הקשר? הבנתי את השאלה. אני רוצה לענות. נחש פלוס נפש שווה אדם. בבריאת האדם. זאת אומרת, הנחש הוא השלב הקדום של האדם. דהיינו, בהמה או קוף משוכלל. כן, כלומר, האבולוציה בעצם מתארת את כל ההתקדמות של החיים עד הנחש. בסדר? אז כך שאם אתה רוצה לשאול, לפי היהדות איך ננסח את תורת האבולוציה, אנחנו באים מהנחש. בסדר? אלא שההופעה של הנפש איננה הופעה ביולוגית מן הנחש, אלא היא התנוצצות מן העליונים. מובן מה שאני אומר?
מהנחש התפתחנו לאדם?
בדיוק. לא התפתחנו, זה בדיוק העניין. הנחש לא התפתח לאדם. הנחש קיבל נפש ונהיה אדם.
איך בדיוק לא? היה נחש לפנינו.
נכון.
ואז הקדוש ברוך הוא יצר את האדם.
לא, לא. היה נחש לפנינו. לא לקח את הנחש. היה נחש, הקדוש ברוך הוא הוריד לו נפש, נהיה אדם.
נשאר גם נחש.
לא, לא נשאר שום דבר.
מה הנחשים שכאן?
הנחשים שזוחלים על הארץ, אין איזה שום קשר. שום קשר. זה אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו נלמד את זה בזאת השם. כן, בבקשה.
לפי זה יש הפסק באבולוציה.
לפי זה כן, יש פה חריגה. כן, איזה משהו שמתערב בתוך העולם הטבעי, הוא מבסס את ההכרה המוסרית. מובן? כן.
מה הנחש, כל העולם שהוא קיבל, איך זה בא לידי ביטוי לפי התורה?
אני עוד לא הבנתי את ההבדל בין השאלה שלך לשאלה שלו. הבחור שפה יושב, שאל את אותה השאלה לפני בערך 3:15. הוא אמר, אם כך, מה זה העונש של הנחש? האם אתה מתכוון לשאול שאלה מסוג אחר? לא. אז אני אמרתי שאנחנו עוד נלמד, בעזרת השם. כן, בלי נדר. מה?
שאלה שאני חוזר לזה, אבל עצם הגילוי שאין פתרונוסי בטבע, זה סוף. אז מה חידוש באדם?
יפה. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, אם בעצם עכשיו גילינו, על פי התיאוריות החדשות, שאין דטרמיניזם מוחלט בטבע, אז מה הייחודיות של האדם? עד כאן שאלתך. אתה רוצה תשובה? תשובה. זה שאין דטרמיניזם בעולם, זה ברמה של המיקרו, לא של המקרו. כלומר, ברמת חלקיקי היסוד, שמה אין דטרמיניזם. וזה מה שמאפשר את המחשבה שגם לא יהיה דטרמיניזם במקרו אצל האדם. אבל זה לא זה, זה לא אותו הדבר. בתופעות של המקרו יש דטרמיניזם, נכון? אף על פי כן אתה אומר שמבחינה סטטיסטית יש אפשרות של חריגה. איפה מצאנו קדמות הדבר הזה? מצאנו ברמת המיקרו. זה הכל, זה מה שאמרתי.
והמיקרו לא משפיע על
ההפרש? יכול להיות שכן, שהמיקרו משפיע. זאת אומרת, יכול להיות שאם פעם נצטרך להסבר מדעי איך שוכנת הבחירה החופשית באדם, ייתכן שנצטרך להיכנס לחלקיקי היסוד. כן, אבל זה רק תיאוריות רחוקות, אני לא יודע אם אפשר לבדוק את זה בכלל. כן.
היצר הרע זה
החלק
באדם שכפוף לטבע?
אתה שואל, האם היצר הרע זה החלק באדם שכפוף לטבע? לא. היצר הרע זאת ההחלטה של האדם להיות נשלט על ידי הטבע. אבל היצר הרע עצמו הוא בסדר גמור. זאת אומרת, הטבע עצמו הוא בסדר. הרי מי החטיא את האדם? לפי המדרשים, מי החטיא את האדם? לפי המדרשים, הסתרא אחרא רחבה על הנחש. הנחש עצמו הוא בסדר. נחש טהור. בסדר?
לפי זה, הנחש הוא
כלול ברשימה ותוצאה. יפה. עכשיו, נשאלת השאלה, אולי אפילו ביום החמישי, כן? ישרצו המים שרץ נפש חיה. מה זה שרץ נפש חיה? יש מדרש שאומר, זה הנחש. יוצא שהאדם, הטבעי, הפרה-היסטורי, אם אפשר לומר, יכול להיות שמקורו עוד ביום החמישי. כן, מה אתה אומר?
האם יש סיבה שבאנו מזה, שבאנו
מה הסיבה שנוצרנו מנחש? יפה, שזאת שאלה מצוינת. המדרש שואל את זה. המדרש אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא ביום הראשון ברא שמיים וארץ. שמיים מן העליונים, ארץ מן התחתונים. ביום השני עשה את הרקיע מן העליונים. ביום השלישי, האדמה והצמחים מן התחתונים. בינתיים יש איזון. ביום הרביעי, מאורות מן העליונים. ביום החמישי, דגים ועופות מן התחתונים. בינתיים, שוויון, תיקו, בין תחתונים ועליונים. ביום השישי, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם. אמר, אם עברה אותו מן העליונים, יש קנאה בתחתונים. אם עברה אותו מן התחתונים, יש קנאה בעליונים. מה עשה? עשה את גופו מן העליונים ונשמתו, עשה את גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים, ויש שלום בעולם. במילים אחרות, זאת הטלת משימה. האדם הוא חוליית הקשר שמגלה את האחדות בהוויה, בהוויה המפורדת. ברור? יש בעולם פירוד, ויש איזשהו מנעול שבא לאחד את העולם. זה האדם. המחיר שאנחנו משלמים זה שאנחנו יצור מסובך, שכל הזמן מתוח בין שני מוקדים. יש קרע בתוכנו. ראיתי?
כן.
בבקשה.
אם הנפש חיה את הצד הלא-דטרמיניסטי באדם,
נכון.
יפה.
איך הקדוש ברוך הוא ביקש משהו שנועד מראש לכישלון? תוצא הארץ נפש חיה, כשהוא יודע שהיא לא מסוגלת. כן, כן, הבנתי, הבנתי. כלומר, אתה שואל איך אפשר לטבוע מן הארץ לעשות את מה שהיא לא מסוגלת לעשות. זאת השאלה שלך? או שאני לא הבנתי אותך? כן, אז אתה שואל, האם אני הבנתי נכון כשאני פירשתי את שאלתך? אה, יופי, אני שמח. לפחות זה אומר שאני מבין משהו. מה? אתה רוצה לתת תשובה? לא, אבל הוא רוצה לתת מה אני עונה. טוב. התשובה היא כפולה. א', זה כדי שיהיה כישלון. כלומר, כדי שיבצר ההפרש בין האידאל למציאות. ואז המציאות מתעלה באופן מתמיד. ב', עתידה הארץ להיות מסוגלת להוציא נפש חיה. בסדר? לכן תוצא הארץ הופך להיות עתיד, ולא הווה. כן.
אמרת שבשמש של הנפש חיה, הארץ לא הצליחה לעשות. אז למה,
כמו שאומר, נעשה? למה שיהיה שותף? אז עכשיו, הנפש חיה, הארץ לא הצליחה לעשות, אבל צריך לעשות אדם. האדם זה גם נפש חיה וגם נחש. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה ביחד, אני והארץ. לכן הקדוש ברוך הוא עשה חצי, הארץ עשתה חצי. לא הבנתי מה הנפילה והיצר של שמשון.
לא, זה
מהשם
של...
השם של
הרב יעל ורד.
רגע. בסדר, ואחר כך יש שאלות כבר ששייכות לי. לרב הצדיק שלום. תביא אותו. בריאת האדם כפי שמתוארת בתורה, בריאת האישה, בריאת החיות, הדגים, וכל מעשה בראשית, מסתדרים עם האבולוציה? בברכה? תשובה, אני ממליץ שתשמע את השיעור הזה. שלום הרב, ואת כל רמס האדמה. יפה, זה ציטוט נכון של הפסוק. כשהרב אומר שמהנחש התפתח אדם, מה מתכוון? אני לא אמרתי את זה. אני טוען דווקא את ההפך, שהנחש לא התפתח לאדם. שהמעבר מנחש לאדם היה דילוג על הטבע. כלומר, אנחנו רואים, למשל, נביא לכם אולי דוגמה ממה שבפלאונטולוגיה גילו. מתי האדם התחיל להמציא כלים? לפני כמה זמן בערך. לפי הממצאים היותר מדויקים שיש לנו, לפני בערך 12,000 שנה. גלגל, אני לא יודע, אבל הכלים, כלומר זה מאוד מעניין, שמבחינה אבולוציונית אנחנו מוצאים שלדים של יצורים בעלי צורת אדם, נאמר, עד מלפני מיליון שנה. אבל היכולת של האדם להתחיל לפתח טכנולוגיה, זה הרבה הרבה יותר מאוחר. כמו כן גם, לפני בערך 12,000 שנה, האדם התחיל לקבור את המתים שלו. ראשית ההכרה הדתית. לפני כן זה לא היה. איך להסביר את זה? מה? כן, כלומר, משהו מתחיל שם. כלומר, סך הכל, אם אנחנו עושים, אנחנו רואים את הפרופורציה ביחס לעידנים העצומים של קיום האדם לפי תורת האבולוציה, ואילו האדם התרבותי, אנחנו רואים שהזמן הוא קצר מאוד, מאוד קרוב אלינו. זאת אומרת שאי אפשר לא, והרי מבחינת היכולת של המוח של האדם הקדום, הרבה לפני שהוא התחיל להמציא כלים, זה אותו מוח. איך להסביר את זה? סביר מאוד להניח שיש פה התערבות אלוהית. בדיוק מה שהתורה מכנה כאן, הנפש החיה שנזרקת לתוך האדם. אז כמה אלפי שנים זה לוקח עד שזה מגיע לאותו אדם, שאנחנו קוראים לו הראשון, עם מספר תעודת זהות 00001, בעלה של חווה למשפחת הראשונה, עם תעודת זהות 00002, אז זה כמה אלפי שנים. אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר, ההופעה של האדם המוסרי-תרבותי היא מאוחרת מאוד. כלומר, יש צורך בתשתית רחבה מבחינה טבעית, ואיזה ניצוץ אלוהי שמופיע בשלב מסוים. מובן? מה? 12,000 שנה, כן, זה לא האדם של התורה. זה לא האדם שהתורה קוראת לו אדם. כן, אני אומר, זה ראשית התהליך. זה ראשית התהליך לקראת... מה? מה? אדם של התורה הוא יותר מאוחר. הרי כמה אנחנו סופרים מאז אדם הראשון? 5,770 מסטון פארקו... סליחה, 5,770. כן? זה לא הרבה. נגיד תוסיף עוד איזה כמה מאות שנים. 6,000 שנה, זה לא... זה לא הרבה. אבל זה הולך ומתקרב אלינו. זאת אומרת שיש איזשהו שלב שבו הופיעה האישיות המוסרית הראשונה, והתורה מכנה אותה בשם אדם, ומאז אנחנו סופרים את האדם, את בריאת האדם, את בריאת העולם אפשר לקרוא. כי מבחינתנו כל מה שלפני זה הוא מעניין רק בתחום המדעי, אבל לא מעבר לזה. כן. מה? אני לא יודע אם היה בחירה חופשית. אולי היה בצבוצים ראשוניים של בחירה חופשית. אני לא יודע אם זה מוסרי לקבור. יכול להיות שראשית ההכרה של אדם הייתה עדיף לקבור מאשר לא לקבור. כן, אבל השאלה איזה מרחב של בחירה זה. אני לא יודע אם יש לנו אפשרות בכלל לבדוק את זה. כן? ברור שגם הבחירה החופשית לא הופיעה בבת אחת. גם לזה יש אבולוציה. זה המעבר מהנחש לנפש חיה. מובן? אני לא חייב לקנות את התיאוריות המדעיות האלה כמדויקות. אני אומר, זה הדגם אפשרי.
דגם אפשרי. אנחנו חוזרים לחדשיבות ששאלנו.
לכן אני אמרתי שאני לא מחויב לקבל את השיטות האלה כמדויקות, אלא אני מדבר כדגם אפשרי של חשיבה. בסדר? עכשיו, כן, בבקשה. נכון. איך אני משלב את הנחש באפר מן האדמה? תשובה, אתה שאלת איך אני משלב את הנחש באפר מן האדמה, נכון? לפי מה שהסברתי עכשיו, אם השלב הראשון של האדם זה נחש, אז אם השלב הראשון של האדם זה נחש, אז איך בפרק ב' זה נקרא אפר? זאת שאלתך? יפה. תשובה, האפר של פרק ב' הוא הנחש של פרק ג'. איך אני יודע? ונחש אפר לחמו. נכון? נכון. אבל איך יכול להיות שיהיה אפר לחמו אם אין לו יחס אל האפר? בכלל, אני שואל אותך, מה זה אפר? הרי כתוב, אפר מן האדמה. אני רוצה שאפר זה דבר אחד, אדמה זה דבר אחר. פשוט מאוד. מה עושים באפר? מוצאים חיים. עין זה מלשון מקור, נכון? מעיין. העין שמביא פריון. עפר. לעומת אדמה שהיא דוממת. אז יש הופעה של מעיין החיים מתוך הדומם, עפר מן האדמה. מה הצורה שזה קיבל אצל האדם? נחש. בסדר? בבקשה. זה סוג של אדמה, כן? זה, אבל, זה, אבל מין זה משון מקור, זה בא ממשהו. כאילו יצא משם. כן. מה התכוונתי כשאמרתי עתידה הארץ להוציא נפש חיה? מה שהטבע היום מנותק מן המוסר, זה יתבטל לעתיד. ולכן הממד המוסרי של הטבע יתגלה, וממילא תוכל הארץ להוציא נפש חיה. זה יקרה בעתיד. הלאה, מה השאלה הבאה?
לגבי המדרש, אם אנחנו יוצא שאם אנחנו עליונים מדי, אנחנו נוצר
אי שוויון. כן, אם אנחנו רק רוחניים, יש הפרה של האיזון, נכון. לכן זה רע להיות רוחני בלבד. זה תשאיר למלאכים. כן, פעם רב שלמה קרליבך אמר, שכשאדם רואה שאשתו עושה טעות, מה הוא צריך להגיד? צריך להגיד לה תודה רבה. כי אם לא היית עושה טעויות, אז היית מלאך. ואם היית מלאך, היית בשמיים ולא היינו מתחתנים. אז תודה שאת עושה טעויות. זה טוב גם לכיוון השני, כן? כי מה שאני מסביר כאן, זה יסודות ערכיים שהתורה מתארת כאן. מהו האופן המדעי שבו הדברים האלה מופיעים בו בעולם, זה בכלל לא משנה. זה מה שהתכוונתי. בסדר? ואם כן, מה חטאו של שימי בן גירה ועיפר בעפר? פשוט מאוד. שהוא רק עפר. הרי הטענה שהאדם הוא רק עפר, היא טענה מסוכנת. היא מורידה מן האדם את היסוד המוסרי שלו. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. האדם, הנפש חיה, המחולק לשני חלקים שהתורה מכנה אותם בשם איש ואישה, והנחש, והשיחה ביניהם, זה מתרחש איפה? בגן עדן, נכון? ודאי, זה בתוך האדם, זה דיאלוג פנימי. הרי לפעמים אומרים לאדם, תגיד, מה אתה חושב על נושא פלוני? הוא אומר, תראה, השכל שלי אומר ככה, הרגש שלי אומר ככה, אבל הגוף שלי אומר ככה, נכון? אז כלומר, בתוך האדם יש גם כן איזה דיאלוגים, או טרילוגים מפותחים. אני שואל את השאלה, כשהאדם היה בגן עדן, מה לא היה לו? לא היה לו גוף. נכון? ודאי שלא היה לו גוף. כשמישהו מת, נכון? אז אומרים שהוא, אנחנו מתפללים שהוא יעלה לגן עדן. לאיזה חלק שלו אנחנו מתכוונים? לנשמה שלו. אבל הגוף שלו אנחנו משאירים באדמה, לא?
מה הוא חיסטה שם?
מה? אז יוצא לפי זה שהדבר היחיד שהיה חסר לאדם בגן עדן היה הגוף. יוצא לפי זה, רק רגע, יוצא לפי זה שהאדם נמצא במצבו האידיאלי, זה אומר בגן עדן, בלי אפשרות לחיות בעולם הזה. באיזשהו שלב הוא גורש, נכון? מה זאת אומרת הוא גורש? הוא הגיע לפה, הגיע לעולם הזה. ואז הוא התלבש, נכון? מתלבש עם מה? עם גוף. הלבוש של האדם זה גופו. יש גם לבוש ללבוש, זה הבגדים שאנחנו לובשים. איך מכונה הגוף בסיפור של התורה? בפרק ג' פסוק כף א', נאמר, ויעש השם אלוהים לאדם מול אשתו כותנות עור וילבישם. אז הוא ילביש אותם בכותונת עור. מהי כותונת העור שלנו? הגוף שלנו. נכון? כן?
אני רואה אותך שואל שאלה.
מה השאלה?
בחילה, לפני שמה שאתה אומר, אני ראיתי שיש הרי הקדוש בקבלה ואת הבן אישך שהם כתבו, שאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא נתן לו בגדים מחשמל.
כן, בדיוק. אז זה
מה החטא.
אתה צודק, רק שהמושגים האלה הם מושגים מופשטים.
אז זה לא סותר, כן?
לא, זה לא סותר, זה מושגים מופשטים. כן? זה לא החשמל שאנחנו מכירים. זה מושגים מופשטים. אז אם כך, יש כותונת עור שקיבלה אותנו באיזשהו שלב של ההיסטוריה. ניתן לומר שהופעת האדם ההיסטורי הראשון, זאת ירידת הנשמה מגן עדן, לתוך כותונת של אור, שהמתינה במהלך הפרה-היסטוריה כמה מיליוני שנים, עד שהיא קיבלה את הנפש. טוב, מה?
ממה יש להם לא להתבושש?
מן החטא. ברגע שאדם חוטא, יש לו מה להתבייש.
חטא ממה? אין גוף, אין כלום.
אז צריך להבין מה זה החטא שם. יעיין נא כבודו, כי אני עכשיו צריך לסיים את השיעור, בספר חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי, ששם הוא שואל מה זה החטא של הנשמה לפני שהיא באה לגוף. טוב, עד כאן להיום.